הכספים, גם את הכספים, אבל גם שמה שלמדנו בסרט הקודם. אז ככה. בואו נראה. אוקיי. הענף הראשון שנתחיל, והוא ענף גם פרקטי לחיים, זה קרנות נאמנות, ונתחיל בפורמט של...
בקרנות
נאמנות, לא? מה?
אתה
מדבר לא פעם
על ענפים.
קרנות נאמנות, למדנו?
לא, בטח.
שוק הענמת.
לא. אז עוד פעם.
מדבר בענפים, נכון?
לימדנו ענפים, ואז לפי הסילבוס הגענו לקורס תקנות ניירות ערך, ולמדנו את תקנות ניירות ערך עריכת הדוחות כספיים שנתיים 2010, ולמדנו את דיווחים לרשויות. ו...
ניר, אתה מתבלבל, תקשיב, אתה התחלת, אני אגיד לך, אחר כך אתה התחלת על כל מיני דוחות שוטפים ודוחות שנתיים.
נכון, לא מבלבל, זה דיווחים לרשויות. בוא תקשיב.
אבל הגעת לדוח לדירקטוריון שם, אמרת שזה מה שהגעת.
נכון, ולא לימדנו. נכון, עכשיו אני מסביר אותו. השיעור הזה זה שיעור בגין אותם שיעורים שבוטלו. יש שניים כאלה, בדרך, אתם זוכרים. חופשים, עניינים וכו'. מה זה היה? היה שישה שיעורים ענפים, שניים מהם בוטלו. אני בשיעור הזה מיישר קו עם ענפים. אני לא ממשיך את קורס תקנות ניירות ערך. אמרתי לכם גם אז שענפים לימדנו, אני עוצר כאן, ממשיך את הסילבוס הרגיל כדי להיות עם החבר'ה במקביל, ואת כל ההשלמות נקבע שיעור לאותם ימים שבוטלו. זה השיעור היום שמדובר עד 11 בלילה שאנחנו לומדים רצוף, נכון? קודם כל זה התשע.
אנחנו
בכוונה להגזים כדי שאפשר יהיו על אורית. מה, נקבע שבע, תגידו לי הגזמה. הרי תמיד תגידו הגזמה. אז קבענו זמן כדי שממנו נוכל באמת להספיק את כל הענפים. יש שני ענפים יחסית גדולים והשאר ענפים קטנטנים שירוצו מהר. אבל צריך ליישר קו איתם. אוקיי? זה המטרה. אז ברוך איפה אנחנו? אנחנו מיישרים קו עם ענפים. זה הקורס עוד לפני שהתחלנו קורס תקנות ניירות ערך. כל נושא של דיווחים לרשויות ואז אמור להיות דוח דירקטוריון. דוח דירקטוריון זה כבר יהיה השיעור הראשון בסדרת ההשלמות באזור יולי-אוגוסט. ברור? מיוחדים נעלה בקה, נעלה ביקורת, יש את זה בכל מקום. ממש כל מקום יש את ההדגש שלו. ואנחנו נראה, אם דיברת על בנקים, אז יש פה רשום, הדגשים מיוחדים בנעלה ביקורת בנקים, רשום. זה התקציר. אמרתי שנגיע בסיום של ההשלמות, שם אנחנו נרחיב בצורה מסיבית ותקבלו רשימה של 50 נעלי ביקורת ו-40 נעלי בקרה, שזה פלוס המיוחדים, נלמד איך משלבים אותם, אז זה יאפשר לכם לנתח כל תוכנית ביקורת, אפילו אם מבקשים מכם לכתוב תוכנית ביקורת לנסיעה למאדים, אתם תדעו לכתוב, אפילו שלא למדנו על מאדים, אוקיי? ברור?
כן,
שבות
שלהם,
בסדר
שאני שואל אותך, ברז קראתי לחומר, אני עושה לזרוק. אתה אומר נעלי בקרה ונעלי ביקורת.
נכון.
מה זאת
אומרת?
זאת אומרת נעלי בקרה מהדברים
שה... מה
שקראת
אתכם ועשיתי לכם גם ב...
שהקרן
הון,
שכאילו הגוף עצמו צריך לעשות
אותם, ונעלי
ביקורת זה
רואה חשבון? לא, עוד פעם. נעלי בקרה הסברתי שזה מצד אחד, כמו שאמרת, החברה צריכה לבנות את תוכנית הבקרה שלה, אז זה נעלי בקרה בתוך הארגון.
נכון.
אבל גם על זה רואה חשבון מה עושה?
ביקורת.
בדיקות בקרה. בתוך הביקורת יש שני סוגי בדיקות. בדיקות בקרה ובדיקות מבססות. אנחנו מדברים, כשמדברים על נעלי בקרה, זה מצד שרואה חשבון, איך הוא עושה בקרה. יש פה איזה טוש? יש איזה טוש? אנחנו מדברים בצד של בקרה, זה יבוא בשני זה, כן? זה הסתכלת? זה מחיק או?
זה מחיק. יש נהלי בקרה, זה מהצד של החברה. יש בדיקות בקרה, זה רואה חשבון. ורואה חשבון עושה גם בדיקות מבססות. אז מה יש לנו? פה נהלי בקרה, בדיקות בקרה, זה אותם מילים, רק פשוט האוריינטציה מאיפה זה בא. אם אני בדיקות בקרה, אני אומר, האם קיימת רוטציה בין תפקידים? הנוהל בקרה שלהם זה, יש לקיים רוטציה בין תפקידים. האם, אני שואל שאלה, האם יש הוצאת אנשים לחופשה? הנוהל בקרה, יש להוציא אנשים לחופשה. אז זה אותו דבר, רק מהזווית שונה. אז שומעים לכם, דברו איתי על הביקורת, מה זה אומר? על הביקורת. שומעים? מהי הביקורת שרואה חשבון יעשה? אז מערבבים לכם בדיקות בקרה, מבססות וכו'. אנחנו ננסה היום לתרגל אתכם. אני אשאל אתכם, אתם תגידו, כדי לחדד את הנקודה הזו של ההפרדה. למה היא חשובה לי? ברוב המקרים הם אומרים ביקורת. אז תערבבו, וזה לא משנה ההפרדה, ומה שיוצא אני מרוצה. אבל אם יגידו לכם מהם נעלי הבקרה המיוחדים של אותה ענף, או מהם בדיקות הבקרה, קו נטוי, נעלי הבקרה, קו נטוי, ההדגשים שרואה חשבון יבדוק בבקרה, ולעומת זאת, נהלי הביקורת שינקוט לביסוס חוות הדעת, כל משפט מתחבר למשפט אחר. זה לביסוס חוות הדעת, זה הבדיקות על הבקרה, לראות אם הבקרה טובה או לא. מתחבר לנו למה שלמדנו סיכוני ביקורת, כדי למצוא את סיכון הבקרה, ועוד ועוד. ברור, אז כל התהליך הזה בא מהמקום של לנסות קודם כל להפריד לכם, שהראש שלכם יהיה ברור ההפרדה. עכשיו, רוב המקרים, אני אומר, לא נורא אם תבלבלו, כי כנראה אלה יהיו השאלות. אבל, אם שואלים אחרת ושאלו, פה המקום שתתנו להפריד, בסדר? אני נקצה זמן היום לתהליך הזה, נתרגל את עצמנו בדיוק בתהליך הזה, ונעבור אחד אחד פה מכם שאני רוצה לראות שאתם יודעים קולנוע שנגיד, גיטה עכשיו קטנה, זה טוב ככה לתרגל אתכם, וכי זה הדבר הכי, הכי בעייתי בכל הלימודים של הענפים. כי כל השאר צריך לזכור. בניגוד לכל הקורסים שלמדנו עד עכשיו, שזה ניתוחים, קייסים וכו', פה צריך לזכור. מה לזכור? תמצית של כמה שאפשר מקוצר, וצריך להקליט לכם שמונה תתי נושאים וכל תת נושא, בקצרה. זה הדבר היחידי שיש מה לתרגל בו, וזה גם הלב, וזה גם רוב השאלות. לכן, נדגיש את זה במיוחד. אז בואו ניקח קרן נאמנות, כענף, ענף גדול יחסית, הוא יהיה בהתחלת השיעור, אחר כך נעשה אולי איזה ככה נושאים ככה נחמדים כמו חתם, ואז נתחיל להתפרע לכיוון משותפויות נפט וגז ועד נשען בבית מלון. כלומר, בסוף נקנח באיזה בתי מלון, בסדר? נצטרכו לחלום ולחשוב איזה נעלי בקרה את בית מלון. כשאתם נכנסים לעמדת הכניסה ולספא ולמחנה יופי, אתם צריכים לראות נעלי הבקרה מול העיניים. אתם צריכים לסגור את העיניים ולחשוב מה אתם רואים. מה אמרו שסוגים את העיניים על בית מלון? איך שסוגים את העיניים לא רואים פה כלום, הכל חושך, אבל כשפותחים את העיניים צריכים להתאושש ולהגיד, אנחנו עכשיו מבינים בתי מלון. ואז לכתוב נעלי בקרה, נעלי ביקורת. שאלת מועצה, אני אראה לכם איך הם פתרו את זה במועצה. נתרגל אתכם משאלת מועצה בנושא. נתחיל אבל קרן נאמנות. עכשיו נתחיל עם קרן נאמנות. וכדי לדבר על קרן נאמנות, בואו נדבר קודם כל על רקע חוקי. נכון? תמיד זה רקע חוקי. רקע חוקי. ואחד.
אני אומר שנניח אנחנו ממנים רואה חשבון לחברה פרטית, או סימני חברה פרטית, אז הולכים לפוך החברות. שזה שהיא רואה חשבון שהוא צריך להפיק, כשהחברה צריכה להגיש דוחות, אז חוק רשות נערות ערך, נכון? וגם חוק החברות. על הקרן נאמנות, איפה כתוב נניח שרואה חשבון צריך לבקר ולהגיש דוחות?
עוד לא התחלתי לדבר על קרן המון, אתה כבר שואל שאלות.
לא, דיברנו על כל הענפים האחרים. דוגמה, בנקים, דוגמה אמרנו על חברת ביטוח, זה היה...
בכל הוראות מפקח, קודם כל יש את ההתייחסות הספציפית להוראי החשבון, אבל יש לך חוק החברות, זה חברה, מה לעשות? חוק החברות עדיין תקף. אחר כך, אם אין, אם יש אמירות על ידי המפקח, אז זה תקף, אבל אם אין אמירה, תמיד חוק החברות תקף. פה, קרן נאמנות, תראה שזה בכלל סוג של אישות אחרת, שצריך לראות מה עושים איתה, ואני אגיד מאיפה נאמנים את כל התהליך הזה, אבל בשורה התחתונה, חוק החברות תקף לכל דבר, אלא אם כן המפקח אמר אחרת. וזה הכוח חוקי, אם אתה שואל לגבי מינוי חשבון וכו'. רגע חוקי, בואו נרשום כמה חוקים, רשימה של חוקים, ואחרי זה מהם למעשה נלמד. אחד, אתם שומעים אותי? כי אני שומע את זה כמו סטרו כזה. הרץ, אני שומע ככה, השמע אתכם ככה. מה?
זה חבור, זה יצא
לך פגישה. שער פתוח?
כן, כל הארבעה.
אז בואו ננסה לסבור את זה.
איזה אתה רוצה לסבור? עשר, אני אמרו, אני אקד כנסום המספרים, זה למעלה כתוב את המספר של השלום. מספר השלום,
שלום, לא.
לא, זה לא. זה לא, זה לא. זה לא כפתור שם, למעלה.
לא, לא.
פה
למעלה יש לך. אה, פה? אוקיי.
לא, לא, מה פתאום? זה שוב זה נכבר.
אה, סגרתי
את זה. נכבר. 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 נכבר.
נכבר. גם שם אתה רוצה?
כן, גם שם יש. אני גם אוהב קר וחולה, אבל... נראה לי שיש פה... אין פה הרבה אנשים בכיתה, אז... יש לי בבית איזה מזגן שלא עובד, ו... הוא בבית עם המפתח המיוחד כזה, יש לו...
זה מימי שישי, אני זוכר.
לא, יש שניים מאחורה עכשיו. אם נגיד שמתחיל להיות חם, אז אנחנו... נתחיל... הם פועלים שם, נכון?
כן.
כן, כן, אני
אפלתי
שם
כשבאתי. בסדר, מצוין. אם יהיה חם, אז נפיל. נסגור את הדלת, אז נראה. החוקים הם, אחד, חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד תשנ"ד, 1994. משותפות בנאמנות. התשנ"ד, תשנ"ד, 1994. שתיים, חוק ניירות ערך. חוק ניירות ערך. התשכ"ח, 1968. שלוש, תקנות ניירות ערך, תקנות ניירות ערך בסוגריים, פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנה ובצורתו, סגרו סוגריים, התשל, תפשין למד, 1969. ד', תקנות להשקעות, תקנות להשקעות משותפות בנאמנות. בסוגריים, עריכת דין וחשבון שנתי. סגרו סוגריים. התשל, תפשין למד, 1970. A, תקנות להשקעות משותפות בנאמנות. בסוגריים, דוח מיידי, דוח חודשי, דוח על החזקת יחידות ודוח על הצבעה באספה כללית. תראו סוגריים, התשנה תשנ"ה 1994. וב, תקנות להשקעות משותפות בנאמנות, בסוגריים חישוב תשואה, תראו סוגריים, התשנ"ה תשנ"ה 1995, וסעיף אחרון, תקנות להשקעות משותפות בנאמנות, בסוגריים מחירי קנייה ומחירה של נכסי קרן ושווי נכסי הקרן, סגור סוגריים, התשנ"ה תשנ"ה 1994. עד כאן שמות החוקים. מהחוקים האלו אנחנו נלמד את הנושא של ענף קרנות נאמנות, ונתחיל ב... אגב, ברקע החוקי תרשמו שהגוף המפקח זה הרשות לניירות ערך, ולא סתם זה בא מהתקנות ניירות ערך, והרשות לניירות ערך יש ממש מחלקה שלמה שעוסקת בקרנות נאמנות. היא מלווה את קרנות נאמנות, בודקת אותם, מבקרת אותם, הכל. אז זה הגוף החוקי העל, הגוף המפקח העל, והוא הגורם שאומר בסדר, לא בסדר, בעיות, לא בעיות וכו'. עכשיו נדבר על מושגי מפתח. נתחיל בהגדרה של קרן נאמנות. מה זה קרן נאמנות? אני מגדיר. מה זה נראה לכם קרן נאמנות מבחינת האם זה חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה, מלכ"ר? כלומר, מה זה תחת בית השקעות? בית השקעות מנהל את הקרן. מה זה הקרן הזו? מה זה? הכי קרוב לשותפות. זה מריח שותפות. זה מריח כלב, קשקש בזנב או כלב, אם זה כלב.
זה יכול להיות גם. החברה גם יכולה, כי... לא, זה לא ציבורית.
זה לא חברה. זה לא שותפות. Okay, בוא נגדיר. המעמד המשפטי, אני מגדיר, המעמד המשפטי של קרן נאמנות לא כל כך ברור. אז מה זה בכל אופן? קרן נאמנות זה הסכם לניהול משותף של נכסים מסוימים עליו הסכימו כל בעלי היחידות. נקודה. ההסכם הוא בין מי שמוכן לנהל את אותם נכסים משותפים לבין מי שמוכן להיות נאמן על הנכסים, כאשר לאחר חתימת ההסכם ניתן לפרסם אותו על מנת להביא הלכה ולמעשה את השותפים האמיתיים שהם בעלי יחידות ההשתתפות, נקודה. הקרן היא כן נישומה לצורכי מס, נדבר על הצד המיסויי אחר כך, נקודה. מנהל הקרן והנאמן אחראים על כל מעשה או מחדל של אותה קרן. אז מה עד עכשיו סיפרתי לכם? הגדרתי כל מיני הגדרה עם הרבה הגדרות, ואנחנו נסביר כל אחד. קרן נאמנות, אמרתי, זה הסכם בין מי למי? בין מנהל הקרן לנאמן, נאמן הקרן. ואנחנו, הציבור הרחב, יש לנו יחידות השתתפות, אנחנו בעלי יחידות ההשתתפות. עכשיו אני הולך להגדיר כל חלק בהגדרה, מה זה הסכם, מה זה מנהל, מה זה נאמן ומה זה יחידות השתתפות. אוקיי, ברור איפה אנחנו? רק הסברתי לכם שאין לנו פה עכשיו ישות משפטית, זה הסכם. כל הקרן נאמנות זה חתיכת הסכם, הסכם בין המנהל לנאמן, זהו. עכשיו בסיס ההסכם הזה יוצאים החוצה ומנפיקים יחידות השתתפות. יחידות השתתפות במשהו כזה וירטואלי בקרן, זה לא בחברה, זה לא מנהיות בחברה. אבל עוד נסביר את ההגדרה, מה זה נותן לנו פה בעלי יחידות השתתפות. אני מתחיל אחד אחד. קרן נאמנות, אמרנו זה הסכם בין זה לזה. אוקיי, אז מה זה הסכם? אז הגדרה להסכם. הסכם של הקרן זה למעשה מסגרת הפעילות, למעשה מסגרת הפעילות של הקרן, כאשר ההסכם בין המנהל הנאמן שבמסגרתו נמצא פרטים כמו, עכשיו אני נותן את הפרטים בתוך ההסכם, שם הקרן, שם הנאמן, שם מנהל הקרן, סוג הקרן, אם היא פתוחה או סגורה. המונחים האלה, פתוחה או סגורה, נגדיר בהמשך. השכר של המנהל והנאמן, האם הקרן היא חייבת או פטורה לצורכי מס, גם על זה נדבר, מה זה חייבת ומה זה פטורה, נגדיר אותם בהמשך. מהו שיעור המרבי של ההוספה, השיעור המרבי של ההוספה, גם את זה נסביר, מה זה שיעור מרבי של ההוספה, גם מונח. מהו מחיר הפדיון והמחיר יחידה, גם את זה נגדיר. מתי מציעים יחידות, המועדים להצעת יחידות. מהי מדיניות ההשקעה של הקרן, מהי מדיניות ההשקעה של הקרן. תקופת הכהונה, הדרך לשינוי הסכם הקרן וכיוצא בזה. עד כאן עיקרי הסכם הקרן, שיהיה לנו שהיא מסגרת להבנה הכללית. עכשיו לכל מילה שנייה שאמרתי זה עוד הגדרות שאנחנו נגדיר.
מה עם רואה חשבון שאחרי על המקרה של הקרן הוא לא
נפלט את ההסכם? הוא לא צריך לחלל בתור ההסכם מה השם שלו וכולי, כאילו? החברה המבקרת? אז כן, מציינים את זה, אבל אני מבין שזה קשה לך כשלא אמרתי את זה, כאילו, לא מאפיינים עיקרים של הקרן, בסדר? כל הכבוד לנו, רואה חשבון, מה לעשות? בסדר, אני לא רואה חשבון. זה לא, ההסכם של הקרן מדבר על מדיניות ההשקעה, על צורת העבודה, שבעלי יחידות יבואו, לא באים בגלל רואה חשבון. זה שהקרן נותן צורה, לא נותן צורה, בסדר? יש שם איזה, שם עוד הרבה דברים נוספים, בסדר? אבל לא, חשבתי זה חשוב, אבל תחת זה טיפ, מעכשיו אני אזכיר את הרחשבון, לא לפגוע בכולנו, לציבור הרחשבון. הלאה, נאמן. מה זה נאמן? נאמן יהיה חברה שאושרה לעניין כשירותה לנאמנות על ידי מי שנקבע בחוק לכך. נאמן יכול להיות או תאגיד בנקאי או מבטח או חברה שעיסוקה העיקרי הוא מילוי תפקידי נאמנות. אני דרך על זה בסוף השיעור בהתחלה חסר לחמצן צדו. עוד נציין שהנאמן צריך להיות בעל און עצמי שנדרש ולהיות מסוגל לפרוע את התחייבויותיו או משהו מחויב על פי ההסכם. לשם כך הוא מעמיד ביטחונות כספיים בצורה של ביטוח אחריות מקצועית, און עצמי נוסף או ערבויות. נציין שעל הנאמן להיות בלתי תלוי במנהל בכל ההיבטים העסקיים, המשפחתיים. סוגריים, אפשר לקחת את הרוח של תקנות והנחיות התלות ליישם פה. אני אמרתי רוח כי לא מיישמים את התקנות התלות של רואי חשבון על זה, אבל בשביל לנסות לנתח האם הנאמן תלוי במנהל, זה אמרנו שאסור. אז לפי הרוח של הדברים, אם נראה לנו, יש פה בעיה. למה? הנאמן הוא נאמן בשבילנו, הוא לא בשביל אחרים. ואם הוא לא נאמן כי הוא נאמן למנהל, אז לא ממלא תפקידו כמנהל, כנאמן, סליחה. נאמר שם בצד הכלכלי ומשפחתי, נאמר, אבל לא נאמר ברמה של תקנות הנחיות. אז אני אומר, לא סתם דרכתי כלכלי ומשפחתי, כי אלה הדברים שנאמרו. אבל הניואנסים, מה זה נקרא, תלוי, לא תלוי, מה זה קשר עסקי, באיזה היקפי, לא נאמר כלום. אמרתי, את הרוח של ההנחיות אפשר לשתם, בסדר? מי אדם פרטי?
הנאמן?
זה חברה, אמרנו. חברה. חברה, מה? משפחתי, המנהל של הנאמן, מנהל של חברת הנאמנות, יש לו קשר, זה אישי.
זה לא שאלות
הברובה של שלו, כי הוא עושים את החברה לנהל שמותה בו. כן, כן, כן. אם אתה מנסה, אבל הרבה דברים לא בדיוק. אני אמרתי, את הרוח לא ניקח את זה ממש לפרטים. שיהיה ברמה של הרוח, זה מה שאני אמרתי, מקסימום ליישם. וגם זה, אתם לא תגידו בבחינה, יש ליישם את הוראות, הנחיות וכו', או את הרוח שלהם. אמרתי, את הרוח זה בשביל ההבנה שלכם, כדי לנתח. אם תהיה שאלה, לא מאמין שתהיה שאלה כזו, אבל אם תהיה, לפחות הבנו ממה אפשר להשתמש. וזה מול העיניים שלנו, אז אפשר להיעזר. ואז המשפטים יבואו ממקום מאוד מקצועי יחסית. אז זה לגבי הנושא של התלות. מבחינת התפקיד, מה התפקיד של הנאמן? הנאמן יפקח על קיום הוראות החוק, על הוראות הסכם הקרן ועל ההתחייבויות על פי תשקיף בידי מנהל הקרן. בנוסף יוודא שמתקיימים אצל מנהל הקרן כל הדברים הבאים: 1. תהליך תקין של קבלת החלטות שתואם לנוהל שאושר בידי הדירקטוריון. שתיים, מערכת בקרה פנימית המבטיחה ניהול תקין של ספרי הקרן. שלוש, מערכת אמצעים להבטחת ניהול הקרן לפי הוראות החוק, הוראות הסכם הקרן וההתחייבויות על פי תשקיף. נקודה. דירקטוריון של מי שאלת? נכון, אין שם דירקטוריון. מה הכתבתי? למי הדירקטוריון? מה אמרנו? לא חברה. מה לא חברה? כן, על מי אני מדבר עכשיו? חברה לנאמנות, שם יש דירקטוריון, יש הכל. גם במנכ״ל יש חברה. קרן עצמה זה הסכם, זה לא חברה. שם אין דירקטוריון, אין אנשים, אין כלום. אתם תראו את זה בדוחות כספיים של קרן, חפשו שם הנהלה, כלליות, לא תמצאו. אין שם, זה רק הסכם. נכון, בסדר? אני דיברתי על הנאמן, בסדר? שאלתם אם יש דירקטוריון, אמרתי כן. דבר כאן הנאמן. לעומת זאת המנהל, בואו נדבר על המנהל. מנהל הקרן, מנהל הקרן גם הוא יהיה חברה רשומה בישראל שאושרה על ידי מי שנקבע בחוק לכך. עיסוקה הבלעדי של החברה נדרש להיות ניהול קרנות. בנוסף, על החברה להיות בעלת הון עצמי שנדרש, וכן להעמיד ביטחונות כספיים, בצורה של ביטוח אחריות מקצועית, ערבויות או הון עצמי נוסף. נקודה. החברה הזו לא תוכל לשמש כמנהל קרן אם המנכ״ל שלה הוא דירקטור או מנכ״ל של מנהל קרן אחר. מה אמרתי במשפט הזה? אם אני מסתכל על מיטב ואקסלנס, שני בתי השקעות, מיטב יש לו חברה לניהול קרנות נאמנות, תחת החברה הזו יכול להיות הרבה קרנות נאמנות, קרן אגחי, קרן מנייתית, קרן מתחית. אקסלנס, אותו דבר. כלומר, כן אפשר שחברה לניהול קרנות נאמנות תחת אותו בית השקעות תנהל הרבה קרנות. אי אפשר שמנהל הקרן, מנהל החברה פה, ילך ממיטב, ילך וינהל גם באקסלנס קרן נאמנות מסוים. כי אז יוצא מצב שיכול להניע את השוק, חבל הזמן. הוא יגיד לכל הקרנות של מיטב, לכל הקרנות של אקסלנס, עכשיו משקיעים במניה X. גמרנו, מניע את השוק? אמרו לא, בתוך בית השקעות, זה כל מיני סוגי קרנות שאותו גוף מחליט להקים, אין בעיה, זו אותה החברה, לא מקים כמה חברות לניהול קרנות נאמנות. יש אחד, בכל אחד, אוקיי? לא משנה כמה, אותה חברה. לא יכול אבל לשמש גם ברמה האישית של האנשים לנהל שם במקום אחר. זה פוגע במסחר התקין, בניהול התקין, בשקיפות, בהרצת מניות ועוד. פוגע מכל הכיוונים. הערה לגבי נאמן ומנהל. אסור להם להתפטר. בדרך המנכ״ל יכול לקום להתפטר, נכון? פה לא. אסור לא למנהל הקרן ולא לנאמן הקרן להתפטר. אם הוא רוצה, צריך ללכת לבית משפט. בית משפט מאפשר. מה זה מאפשר? הוא יכניס מישהו במקומו. למה כל הסיפור הזה? כדי שלא יהיה מצב שאנחנו, בעלי היחידות, ברחו לנו. לא מנהלים לנו את העניינים. אף אחד. אז עד כאן הסכם מורכם הנאמן והמנהל. ועכשיו, בעלי יחידות ההשתתפות, מה שנקרא, במרכאות בעלי המניות. אין פה בעלי מניות. אל תרשמו בעלי מניות, זה לא נכון להגיד בעלי מניות. זה אותם גורמים שהם כאילו בעלי מניות, אבל נקראים בעלי יחידות השתתפות.
אבל מה
שמניין,
הם לא יכולים להחליט
במה
שיהיה
להם
השתתפות
בזה אותו דבר? זה מה שאני מגדיר. עכשיו, לא הגדרתי מה זה. שאלתכם, אני לא הגדרתי, אז תקחו להגדר ותבינו מה זה.
הבעלי יחידות אומרים בעלי מניות.
אז זה מה שאמרתי, אני לא הגדרתי, אתם להגדיר. זה שאני אמרתי. שנייה, אני מגדיר, תבינו את זה בדיוק. מה ההגדרה של בעלי יחידות השתתפות? מה זה יחידת השתתפות? יחידת השתתפות זו יחידה שמקנה לבעליה את הזכות להשתתף בצורה שווה בקרן הנאמנות. כלומר, זו יחידה שמקנה את האפשרות היחידה למכור את אותה יחידה ברווח או בהפסד, וזאת יחסית למחיר שהיא נרכשה. כלומר, מה אמרתי? יש לה זכות אחת, נמכור, זהו, ברגע שקניתם אין לך זכות, תקנו 90% מהקרן, אתם לא שולטים בכלום. 90% למישהו יש ליחידה אחת, שקל, אותו דבר, כולם יש להם זכות אחת, נמכור. קניתם? רק למכור. הרווח הוא הפסד, מה שיוצא.
זאת אומרת, אתה לא מקבל איזה חלוקת רווחים
בפני כן. מקבל את זה. חלוקת רווחים על פי חלקך מהכניסה ועד היציאה. נכנסתי בכל הזמן מסוימת, הקרן הרוויחה, 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 בגין החלק שלי בעוגה, אני מקבל את החלקים.
זאת אומרת, חלוקת רווחים יש, אבל לא ניהול.
זה לא חלוקת רווחים, זה רק שאני מוכר. אין חלוקת רווחים בשוטף. אין חלוקת דיבידנד. אין כזה דבר. אני החלטתי להיכנס, נכנסתי. אני יוצא בכל נקודת הזמן. בכל דקה שאני יוצא, אני יוצא. עוד מעט נדבר מה זה, זה קרן פתוחה. לא הסברתי מה זה, אבל אני יוצא בכל נקודה. כשאני יוצא, אני לוקח עצמי את כל הרווחים שהיו עד לאותה נקודת הזמן.
אז זה לא רווח על המחיר של היחידה, אלא גם הרווח...
זה מה שקורה בשטח. מה זה קורה בשטח? עוד מעט נראה את מחיר הפדיון, שזו ההגדרה הבאה, מחיר פדיון ומחיר יחידה. אז איך אנחנו באמת מוכרים? אני אמרתי, זה הזכות היחידה שיש לנו. בואו נראה באיזה מחיר אנחנו קונים ובאיזה מחיר אנחנו מוכרים, ואז נדע שמה איך אנחנו לוקחים לעצמנו את הרווח, מאיפה בא הרווח לנו כשאנחנו יוצאים או הפסד לנו כשאנחנו יוצאים. נתחיל במחיר פדיון. מחיר פדיון שווה סך הכל שווי הנכסים בשוק נטו בניקוי הוצאות מחירה חלקי סך כל ערך נקוב יחידות השתתפות שווה מחיר פדיון לאחד ערך נקוב. אני אסביר את התיקון. ערך נקוב יחידות, יחידות השתתפות כאילו. מה זאת אומרת? לא, אמרתי שאי אפשר. מה הסברתי? יש לך 90% אמרתי. מה אמרתי 90%?
90% מהיחידות.
אז אין לך כלום, אתה לא יכול להשתתף על כלום. סך הכל יש לך זכות אחת. מה? נמכור, זהו, ביי ביי. אה... אוקיי. כתבתם? אוקיי. אז בואו נסביר מה זה אומר. שווי נכסים בשוק. מה זה שווי נכסים בשוק? זה השווי שכל מניה ומניה כאשר אני לוקח את זה מהבורסה. אנחנו ממש נדבר, אבל נראה שלמעשה 99% מהקרנות הן קרנות פתוחות, זה אומר שאפשר להיכנס ולצאת החוצה, סליחה? מניה של כל מניה שאני השקעתי בה. אני, זה הקרן נאמנות. אנחנו נראה עוד מעט שהקרן נאמנות בנויה מההשקעות בעשרות סוגי מניות. אתם מכניסים שקל, את השקל הזה מפזרים על הרבה 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 סוגי מניות כדי ליצור פיזור לשקל שלכם וליצור הקטנת סיכון ואולי לתת שיצועה מסוימת מהתהליך הזה. אז שוב פעם שווי נכסים, הדוחות האלה זה הדוחות הכי פשוטים מבין כל הדוחות שאתם מכירים, אפילו יותר קשור פשוט מחנות מכולת. למה? כי כל הרשימה של נכסים, הכל מניות, מסתכלים אישור יתרה מהבנק על מה שיש בבנק, קצת מהבורסה, זהו, זה הביקורת, וי, מספרים, נכסים, נקודה, זהו. זה הביקורת לכל צד הנכסים. מזומנים בניירות ערך, זהו. פשוט. זוכר ביום השני שנכנסתי כג'וניור לעבוד, אז ב-KPMG, במשרד הראשון שהייתי, זה היה תפקיד הראשון שנתנו לי, נכנסתי על גג העולם, נתנו לי חדר נפרע, נתנו לי לעשות קרנות נאמנות, אמרתי, לבד, קרן נאמנות. אני לא יודע כלום, לא היה, מה שלמדנו ענפים אז, באותו זמן. הבנתי אחר כך מה זה אומר, אין פה כלום. יש פה אישורי יתרות, יש פה זה, תשווה עשרות קרנות, בסדר? הרגשתי על גג העולם בהתחלה. אני זוכר את התמונה הזו, חשבתי את אשתי שלי שהיא גם רואה חשבון, אבל נתנו לי קרן נאמנות מההתחלה עד הסוף. אני מסביר לך, זה משהו שהוא באמת בסיסי לחלוטין. אחרי שאתם נלמד את המושגים, אז באמת, באמת בסיסי, ועושים ביקורת אחת, עשרות אחרי זה, זה אותו דבר. חזר על עצמו. אז זה מרכיב אחד. דיברתי על השווי בשוק. מה זה נטו? המונח נטו, בדרך כלל מה אומרים? נכסים נטו. מה זה נכסים נטו? בניכוי? בניכוי התחייבויות. תוך הזה יכול להיות גם מס וכולי, נכון? גם מס, בסדר? בניכוי התחייבויות, תרשמו. לקרן לא אמורות להיות התחייבויות. אין זכאים, אין ספקים, אין הלוואות. אתה אומר לך, אם הקרן לוקחת הלוואות, מי יסבול אחר כך? מי צריך להחזיר את הלוואות האלה?
בעלי היחידות.
אבל מה אנחנו? כולה רצינו כסף, לא רוצים שיגרמו לנו להפסיד את הכסף, לא רק שלנו, אלא כסף נוסף. ממש לא, אין חיה כזה. כלומר, בחלק מהנהלי בקרה, שאני מדבר איתכם אחר כך, נהלי ביקון, נהלי בקרה, צריך לוודא שאין שום הלוואות. אין משרת יתר אפילו.
הם אומרים לקנות את כל הזמן שיש להם?
כל מהכסף שיש, והערכים שנמצאו, שום דבר לא מעבר לזה. אסור. למעט, תרשמו, למעט, כי בכל אופן השנתי נטו. איזה בכל אופן התחייבויות יש? אחד, זה סעיף הוצאות לשלם, בגין מה? איזה הוצאות לשלם כבר יש כאן? מס? טוב, מס, מס, אתם לומדים עכשיו, נראה לי אתם משפעים. מס,
כולם פה
מס. איך?
לא.
מזכורות, אלה, נאמן. מבטח זה אלה, הם מבטחים לעצמם.
מה עם מזכורות?
למי?
למה נאמן?
אז זה בחברה שלו. אין פה חברה, מה?
מי שמחזיק את היחידות
השתתפות המוכנות? מה ההוצאות היחידות שאני צריך לשלם? רמז? הפעם, רמז? שכר למנהל, שכר לנאמן, זהו. מה אמרת?
אמרתי שכר למנהל ושכר לנאמן.
אמרת מנהלים, משכורות אמרת. אמרת משכורות. משכורות זה, אין פה משכורות. משכורות זה שכירים, כאילו יש שכירים. בסדר, אבל יש הבדל. אתה אומר משכורת, אני ישר רואה תלוש. אין פה תלוש. אין פה תלושים, אין פה כלום. אין פה עובדים. בסדר? לא אמרת שכר מנהל, שכר נאמן, אמרת משכורות. שמעתי, אני... תודה על כל מילה, מזכורות זה לא, אין פה. אז תרשמו, הוצאות לשלם זה בגין החודש האחרון או השבוע האחרון שנותר לשלם בגין המנהל או הנאמן. אז זה התחייבות אחת. התחייבות שנייה זה חוז מס הכנסה. כלומר, אם נעשה נגיד הפרשה למיסים, אם נעשה, לא תמיד נעשה כי תלוי סוג הקרן, נדבר על זה, אז זה בחוז בצד ההתחייבויות. יכול להיות הפוך גם, כן? אם בכלל יש מקדמות ששולמו, אז זה משהו אחר, זה לא חובה. אבל פה אני מדבר על צד הזכות. ומרכיב שלישי שיכול להיות, זה המקסימום שאני מכיר בכל אופן, וגם הקרן נאמנות שמועלה לכם לאתר, אז תראו שם קרן נאמנות עם כנראה עם המקסימום של הדברים שיש בקרן נאמנות. רוב הקרנות הן לא כאלה, ויש בהן הרבה פחות מהנתונים שיש פה. המרכיב השלישי זה, למדתם מכשירים פיננסיים ונגזרים, נכון? אז אם מנהל הקרן יצר או כתב אופציות, מותר לכתוב אופציות, נכון? פוט, קול וכולי. אם הוא יצר את זה, יש התחייבות. עכשיו, הוא לא יכול לייצר ככה סתם. הוא צריך לעמוד במדיניות ההשקעה של הקרן. איפה רשומה המדיניות? בהסכם. מה שאמרנו. המדיניות כתובה בהסכם. אני כבעל יחידות השתתפות, אז שאני מגיע, אני אומר, הוא יכול לכתוב אופציות, פוט, קול, ככה כתוב. מתאים לי או לא מתאים לי? אם מתאים לי נכנסתי, לא מתאים לי או לא נכנסתי. אבל אם נכנסתי, אז אין שום בעיה, הוא ייצור התחייבות. הגבול מסוים כמובן, הגובה הכספים וכולי, לא מעבר לזה. אלה שלושת המרכיבים של הנטו. בדרך כלל תרשמו, לא רואים לא את זה, לא את זה ולא את זה. בקרן שנתתי לכם, רואים את שלושתם. את כל המרכיבים. מצאתי איזה קרן שמתאימה, יש את כל המרכיבים האלה, אבל תראו את סוגי הקרנות יש שם, ואת הצד המיסויי, ובדיוק בשלב המעבר. מדהים, וכן, עם כל, עם כל טוב. אין הרבה כאלה עם כל טוב, אבל זה טוב ללימוד פשוט. הוצאות מחירה. מה זה מרכיב הוצאות מחירה? הוצאות מחירה, אלה אותן הוצאות שצריך להוציא אותן בכל נקודת זמן, אם עולה לי לממש נכס מסוים, למשל מתח או נגיד ניירות ערך זרים, אז יש עמלה בנושא. בעיקרון בתפיסה אנחנו צריכים להבין שלא על כל דבר יש הוצאת מחירה. אבל המטרה היא בכל התהליך הזה שמה עושים את כל הסיפור הזה. שחור שנייה ממש כתבנו עכשיו. נניח אתם רוצים עכשיו לממש ולהביא את היחידה אליכם. כשמנהל הקרן ישים לכם כסף, מה יקרה? אם הוא לא יתחשב בהוצאות המחירה, מה יקרה? בסוף מי שיסבול זה האחרונים. כל ההוצאות המחירה וההפסדים בדרך יצברו, ואז הם ישלמו את הכל. אז אומרים לו, בכל נקודת זמן, תן לי נטו, 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 מה יש לי בעיה, כמו בחנות מקולת, מה אני יכול לקבל עכשיו? איך אני יכול? תן לי את הנכסים השוויים, בניכוי כל התחייבות, בניכוי כל הוצאות המחירה, אם אני מוכר עכשיו את הכל, כל זה יתחלק בכל הערך נקוב יחידות, קיבלתי מחיר פדיון יחידה, שזה שווה למעשה את מה הערך היחידות, שזה כאילו ההון העצמי. ההון העצמי אבל כלכלי, התזרימי, בכסף, לא חשבונאי רגיל. חלקי ערך נקוב, יחידות, מה יצא לי? עוד פעם, מחיר אחד לאחד ערך נקוב פדיון, כמה אני מקבל עכשיו ביד. לא מה אני קונה, מה אני קונה יש נוסחה נוספת. מה אני יכול לקבל עכשיו ביד, שלוקח בחשבון את כל השווים בשוק, שאני יכול לבוא את כל המנהל, בניקוי כל התחלות, בניקוי כל הוצאות המחירה, אם יש למכור חלק מהנכסים, נטו, 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 ביד, קבל 100, לחלק ל-100 יחידות ערך נקוב, יש לי 1 שקל ערך נקוב ליחידה. שאלות.
זה מה שאתה רואה שמוכר?
זה, כן. ואם תפתחו את העיתון עכשיו, אתם תראו את המספר הזה באחוזים. 100% 127%. או מחיר יחידה זה 1.27 או 1. עושים את זה באחוזים או בנקודות, כי ככה נהוג לדבר על זה. זה עכשיו עלה ב-27 נקודות. מ-100 ל-127, כלומר 27% התווספו, כלומר 0.27 עלה בכסף מחיר פדיון ליחידת ערך נקוב.
מחיר פדיון זה לא כמו במניה, מחיר של...
איזה מניה? יש פה מלא מניות.
לימד.
מניה? אז יש פה מלא מניות פה. בתוך ה...
מוכר מניה, יש
להם מחיר
של...
כן, יפה, כן, אבל אני לא מוכר, שימו לב, את היחידת השתתפות. שימו לב איך עשינו פה. פה כל יחידה לא מבוצע הערכת שווי על הקרן, ואז אני יודע את המניה שלי, או הערכת שווי בשוק על כלל הקרן, ואני יודע את החלק שלי, ממש לא. איך הבנו? מלמטה. כל הנכסים, נגיד, יש לי מלא מלא נדלן, הייתי עושה שווי הוגן, אבל פה לא נדלן, כי עם נדלן מה היה קורה? אני לא יכול למכור עכשיו ומיד את החלק שלי בחול, אין כזה דבר. אני יכול למכור עכשיו ומיד את חלקי במניות, אז מה קורה? למעשה, מה נסחר פה? כל נכס ונכס נסחר, לא יחידת ההשתתפות נסחרת, לא המניה הגדולה שמחזיקה במניות למטה. ברור? מי לא נסחר? למעלה לא נסחר. בקרן פתוחה, אבל נראה, קרן סגורה אפשר לסחר. ואז זה בדיוק מה שאתם רגילים. לראות מניה, מניה למעלה נסחרת, זה אומר על השווי למטה, או לא אומר על השווי למטה. כנראה לא אומר על השווי למטה. אבל פה אני מדבר על כך שגוזרים את השווי מלמטה. עושים אחת שווי של נכסים, 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 מניקוי כל ההוצאות. נטו, הנה, זה העון העצמי במרכאות הכלכלי. ברור? זה לא מניה נסחרת למעלה. זה לא יחידת השתתפות נסחרת, זה כל היחידות למטה, כל שיחה, המניות למטה, הנכסים, אופציות, אגלה, אחר כך להמרה, המניות, כל סוגי נראות הערך למטה, כולל מזומנים, מתח, כל זה, מלמטה, מציף את השווי למעלה. ברור?
נראה,
איך
להשתתפות
נקבעות
השוק,
כמו שאני
קונה עוד מניות, אני יכול...
חופשי, כמה שאתה רוצה, אנחנו נראה את זה בהנפקות, זה בניגוד לחברה שמנפיקה ביום אחד נגמר, אתה רוצה, תעשה עוד הנפקה, פה אתה יכול בכל נקודה להיכנס לצאת, להיכנס לצאת, כמה שאתה רוצה.
לא, המספרים, לא, עושה להיכנס
לצאת. אין סופי.
לא,
אין סופי. אין סופי. אין סופי לחודש שלך. כמה אתה רוצה, מיליון? אתה רוצה מיליארד? אין בעיה. רק תגיד, נעביר לך סחורה חופשית. קרן פתוחה. עוד מעט נגדיר, עוד שנייה אני מגדיר קרן פתוחה, זה הכל פתוח. מה?
ברגע שזה אין סופי, הערך שלך, אם אני נגיד יש לי 100, אתה קונה עכשיו מיליון. הפדיון שלי הוא נמוך.
לא, אני מסתכל עוד פעם בראש של מניה. ככל שיקנו, יקנו, יקנו, הערך של המניה. לא, לא, אור יעלה. ממש לא, את לא משפיעה עליה למעלה. את שמה כסף למעלה, ומפזרים לך את זה על פני מניה. שמת עוד כסף, מפזרים. את רוצה כסף? מתחילים למכור מלא מלא לחלקים?
עם הכסף שלי, מה שהם קנו, זה יהיה הפדיון שלי
בעצם? לא זה מה שיהיה. זה אותם ערכים נקובים שהשווי שיהיה בנקודת היציאה, זה מה שתקבלים. מנקודת היציאה שלך.
אני
קניתי
עכשיו 100 יחידות במיליון שקל,
אוקיי?
השקיעו את זה.
השקיעו.
אני עכשיו רוצה למכור, מה אני מקבלת?
לא יודע מה קרה, תספרי לי מה קרה בתקופה.
בעצם מחשבים לי מחיר פדיון, וזה מה שאני מקבלת?
כן.
מחיר פדיון כפול 100 יחידות שלי?
נכון מאוד. נכנסת במחיר פדיון 100, ועכשיו את יוצאת ב-127. כל היחידות שלך כפול 1.27, זה הכסף שיש לך בעיה.
עכשיו, אני מוכרת את זה, אני יכולה
למכור
את היחידה למישהו אחר?
או, זו שאלה. אז פה את יכולה מחוץ לשוק, אין לזה, זה לא נסחר כמו שחשבתם מקודם, זה לא נסחר. את רוצה למכור מחוץ לשוק, אין בעיה. אין לזה שוק ליחידות האלו.
כשאני אמכור את זה,
הוא יקנה.
כשאני
מוכרת,
הוא
ייתן
לי את המחיר
הפדיון,
זה המחיר
שהוא ייתן. תמיד, תמיד, זה החובה שלו. זה הזכות היחידה שיש לך. לא, רגע, מחיר יחידה זה הגדרה אחרת. מחיר יחידה. זה מחיר קנייה. מחיר יחידה זה קנייה. פה זה מחירה.
מי שקונה זה המחיר שלו.
מה זה מחיר יחידה? שווה מחיר פדיון פלוס שיעור הוספה. מחיר פדיון למדנו. אם יש לכם שאלות תגידו. אם לא, אז אני אדבר על שיעור הוספה. יש שאלות לגבי מחיר פדיון? מחיר פדיון, אז ככה, מחיר פדיון, אנחנו הגדרנו את השווי נטו ביד. כדי לראות המחיר שבו אני אקנה את היחידה, אמרתי שיש שיעור הוספה. מה זה שיעור הוספה? אתם שמעו, זה כמו, כמו עמלה, כמו מעין דמי רישום. כשנכנסתם לאוניברסיטה, היה לכם דמי רישום, נכון? היה, יפה. אם היה דמי רישום, אז צריך לבוא ולהגיד, דמי הרישום האלה לא חוזרים אף פעם. אז הוא לכם רישום? אז הוא לכם דמי רישום? אני אשר, עדיין. אני גם לא אפסיב, אל תבנה על זה, בסדר? אותו דבר פה, זה כאילו עלות כניסה. כלומר, אם אני נכנס בשווי, נניח, נכנסתי, המחיר פדיון 98, שיעור הוספה 2, המחיר כניסה זה 100. נכנסתי ב-100, דקה אחרי זה רוצה למכור. מה המחיר הפדיון שלי? 98. כלומר, 2 שקלים אני מפסיד במקום. זה עמלת רישום, עמלת כניסה, שיעור העלות שנכנסתם לקרן. לא משנה איך תקראו לזה, זה עוד סוג של עמלה. מי מקבל? מנהל הקרן. מנהל הקרן מקבל את השני שקלים האלו. פה משווקים הרבה קרנות נאמנות. מה הם משווקים? הם אומרים, אצלנו אין שיעור הוספה. ולהראות שאנחנו בסדר אתכם, אין עמלות רישום. אבל איפה שמים לכם את ה... בתוך או בדמי ניהול. יש דמי ניהול. יש עלות, אמרתי, קראנו לה על שכר טרחה של המנהל. והנאמן יש דמי ניהול ונאמנות. שם הם מכניסים את האחוז יותר גבוה. אז מה אתם צריכים לקחת בחשבון? איזה תקופה אתם הולכים להיות? תקופה שתהיו תקופה ארוכה יותר. אז עדיף פחות על הדמי ניהול לשלם. עדיף את העמלת רישום, שהיא מתפלגת על פני תקופה. אבל אם אתם הולכים להיות חודשיים, חודש בתוך התהליך הזה, סתם לשלם כזו עמלה גדולה, שאני בקושי נמצא, חבל. אוקיי? כן.
יש לי בעיה לצאת. התפיסה שזה בקטע
שאתה אומר
שאני יכולה ליצור אין סוף יחידות.
נכון.
בסך הכל שווי נכסים נטו הוא, לא יודעת, מיליון. ככל שאני אנפיק יותר, לא אנפיק, לא יודעת, ייצר יותר יחידות.
היה מיליון, עכשיו ייצרו לך עוד 100 יחידות, עוד 100 שקל. 100 שקל היה נפזר, כל יום זה נטבע בקורים.
זה אומר שהפדיון שלי קטן, ככל שהיחידות גדלות.
איך הפדיון גדל?
כי המכנה משתנה, הוא גדל.
המכנה... משתנה,
כן.
אבל גם עונה משתנה. שחת לא סיבה למעלה. מה זה משקיעים? משקיעים משקיעים באיזה שווי נכסים, גדל. כאן גדל, כאן גדל. עכשיו שאלה כמה גדל? כל אחד, נכון? תעשי תחשיב, את תראי שוב פעם שאת לא אמורה להיפגע מאחרים. למה? כי איך כבר נכנסים במחיר היקר, במחיר המלא. אני לא נכנס במחיר נמוך, שאז בממוצע ליחידה, אני נכנס בדיוק במחיר יחידה כמו שכל אחד באותה נקודה זמן. אז המחנה המונה לא מזיז לי.
כן.
את מבינה?
כן.
בסדר? כן.
אני אומר, כל הדיאגרמה שציירת בעצם...
איזה דיאגרמה? תרשים היפה הזה כאילו...
לנהל קרן בעצם שהמשקיעים יוכלו לנהל בצורה אובייקטיבית.
המשקיעים? לא, המשקיעים לא צריכים לנהל בצורה טובה. מנהל הקרן מנהל בצורה טובה.
הם מנהל בשבילי כביכול. אבל הם בסוף גוזרים קופון בזה שהם מושכים את המשכורות, כי אמרת הנאמן והמנהל הקרן, בעצם ממה הם מרוויחים? הם מקבלים את המשכורות האלה מכל הרווחים האלה.
נכון, ככה שיהיה גבוה יותר, ככה מרוויח יותר, נכון? מה השאלה?
לא, השאלה היא איפה רשות נאות איך כאילו מגבילה אותם, לא למשוך יותר מדי...
אין לי, רשום בהסכם, כתוב, לא צריך למשוך, כן למשוך, יש אחוז 0.00001 ופה 0.1. הכל כתוב, אין פה משחקים, ידוע כל אחוז מי הנכסים. עוד הגדרה, דיברנו על מחיר פדיון, מחיר יחידה. בואו נדבר על קרן פתוחה וקרן סגורה. קרן פתוחה זה למעשה הקרן המקובלת ביותר, והקרן הזו מאופיינת בשלוש תכונות בסיסיות. האחד, מנהל הקרן רשאי להציע את יחידותיה במשך תקופה של 12 חודש מיום פרסום התשקיף. דבר נוסף, 2. מנהל הקרן חייב לבדות את יחידותיה על פי דרישה. ו3. מחיר היחידה והפדיון נגזרים משווי נכסי הקרן במועד חישוב המחיר. נקודה. מאמור לאל עולה שהקרן היא תשקיף חי ונושם. לא למדנו מה זה תשקיפים, נלמד את זה בהשלמות, אבל מה זה תשקיף? מאפשר לנו להנפיק. רק אני אומר חי ונושם, זה לא הנפקה ביום אחד נגמר. כל יום בתוך ה-12 חודשים אין שום בעיה להנפיק. אתם רוצים עוד? קחו. רוצים עוד? קחו. אתם רוצים להחזיר? להחזיר. אין פה בעיה של הפחתת און, נכון? הנה אנחנו בחברה רגילה. מה זה להחזיר חזרה סחור? הפחתת און. בית משפט, עניינים פה, אין בעיה. תכנסו, תצאו, תנפיקו, נבדה לכם, מה שאתם רוצים. מה שתגידו. שנכנסה אייפקס לפסגות, אז בהתחלה היו בלגנים שם ופדו וכו', לאט לאט התייצבו, אבל ראו תהליכים של יציאה, של קרנות, של אנשים מהקרנות. לפעמים תופעת העדר, מוחקים קרנות נאמנות חופשי. אין בעיה למחוק ולהעלים קרן נאמנות. אז מה אמרנו קרן פתוחה? היא פתוחה כל הזמן. היא 12 חודש, אפשר להיכנס לצאת. מחיר הפדיון נגזר מהנכסים מלמטה. מה שהחתמתם מלמטה, מפה. זה השווי של מחיר פדיון. יחידה. זה 99.999% מהקרנות בישראל. במקום לעשות את השקיף כל יום, קודם כל. יש תשקיף
אחד
פתוחה?
כן, פעם שנה תשקיף.
נקרא תשקיף, איך הוא בנוי, נדבר על זה, אבל נרחיב בשיעור של התשקיפים, כן.
כשרוצים לקנות יחידה, אנחנו
אמרנו
שזה לא
נסחר,
אני הולכת, לא יודעת,
לקרן,
אני
לא
יודעת, אני רוצה לקנות.
את הולכת לבית השקעות?
כן.
למנהל הקרן?
בעצם אני...
ונותן תורה, תקנה לי.
זה לא נסחר.
לא, הוא קונה לי. מה זה תקנה לי? תקן לי. יחידת השתתפות, תדפיק לי מהקרן. אין פק.
נהיה.
הנייר הזה הוא לא שכיר. אפשר למכור בין אחד לשני, כמו נדלן, כמו ניירות ערך של חברה פרטית, אין בעיה למכור. אבל זה לא במחירים שיש בבורסה. לעומת זאת, תרשמו קרן סגורה. קרן סגורה, לעומת זאת, זו קרן שמתאפיינת בתכונות הבאות. אחד, הצעת היחידות לציבור אינה רציפה, והיא נעשית ביום שנקבע לך, נקבע לכך בתשקיף. 2. מנהל הקרן לא חייב בפדיון היחידות, ובדרך כלל היחידות אינן, באלף, אינן נבדות. ו3. יחידות הקרן, זה מה שאתם ידעתם, מה שחשבתם, שאתם יודעים, יחידות הקרן נסחרות בבורסה, ומחיר היחידה נקבע במסחר. מחיר היחידה נקבע במסחר. נקודה. המחיר שנקבע ליחידה בבורסה יכול להיות גבוה או נמוך משווי הנכסים ליחידה. כלומר, מה אמרנו כאן? זה כמו תשקיף רגיל של חברה רגילה. מנפיקים ביום, אולי בימים מסוימים, אבל זהו, הנפקה פעם אחת. אמרנו שאי אפשר פה חופשי להיכנס לצאת. אי אפשר עכשיו, תביא לי את השקל שלי ואז הוא מוכרים למטה. כי למעשה כל הרעיון בקרן סגורה שאפשר להשקיע בהשקעות לא סחירות ברמה יומית. שאפשר למכור בסוף. בקרקע, במלאי, you name it, לא משנה מה. הקרן הסגורה, שנייה, זה קרן הסגורה, אני אומר, זה מין מרכיב סכום קבוע, אין כניסה ויציאה, אין כניסה ויציאה. אי אפשר להנפיק תוך כדי, או לבדוד תוך כדי. ומה כאן נסחר? לא נכסים למטה, פה נסחר כאילו המניה. פה נסחר אותה יחידת השתתפות. ואז אם אני רוצה לקנות יחידת השתתפות, אני קונה במחיר שהוא יכול להיות גבוה או נמוך מהשווי ההוגן של נכסים. ננסה אחת שווי, נראה, ולא פעם ולא פעמיים תראו אחת שווי מול חברה שמוצגת בבורסה. השווי שלה בבורסה נמוך מהשווי ההוגן, או להפך. היא מנופחת בבורסה. זה תמיד, הרי הקרן סגורה זה כמו מה שאנחנו מכירים עד היום. שזה אומר שהמניה נסחרת, יש השווי, כמו שאומרים, מעשים לחוד ותיאוריה לחוד, או תיאוריה ומעשים לחוד. אנחנו רואים שבשווי בשטח זה לא זהה, 99% מהמקרים לא זהה, בדיוק לשווי השוק. זה אותו דבר פה. מה נסחר פה היחידה? כלומר, אנחנו יכולים לקנות ולמכור מה? יחידות, למעלה. זה מה שנסחר. לא מוכרים נכסים כשמבקשים פדיון או כניסה. לא מוכרים נכסים, מוכרים למעלה. את הנייר ערך, את הנייר הזה שנקרא יחידת השתתפות. כן, שאלה.
מה זאת אומרת שאי אפשר למכור מנייר?
אפשר למכור למעלה.
כן.
אי אפשר למכור נכסים. מנייר אתה מוכר, אתה מוכר בראש, אתה מוכר מנייר, אתה מוכר את הנכס?
לא,
אני אומר את הקרקע,
לא,
זה מה שאני אומר,
אותו דבר.
אני אומר,
הקרן לא
חייבת לפדיון היחידות. היא לא חייבת, אתה רוצה לפדות את היחידות?
כן.
אני לא חייבת לך כלום. אתה רוצה? תעשה מישהו
מוכן,
לך נו. אתה באת אליי, סגרנו 7 שנים, ביי ביי. אתה רוצה בין חברים, בין מה שאתה רוצה. לא פה. אם לא אפיק לך, אני גם לא אפדה לך.
כן. ביום ראשון, ביום הראשון.
ביום ראשון לא היה נשאיר.
ביום הראשון הם מנפיקים. נגיד, קיבלתי, מכרתי 1,000 יחידות במיליון שקל.
כן.
אני לוקחת את המיליון, משקיע כן. בכל מיני דברים, וזה יהיה סגור, נגיד, לשבע שנים.
נניח, שבע שנים טובות.
משקיעים אבל גם במניות, או רק בדברים שהם לא שכירים כמו קרקע.
הם יכולים גם במניות? יכולים? הם יכולים גם וגם.
אבל המניה, נגיד, אולי יורדת, אולי יורדת בסופו
של דבר. זה לא מעניין אותי, אולי יורדת, מה שמעניין אותי בסוף. מה מעניין אותי בדרך? מה שמעניין אותי זה בסוף. בסדר?
כן.
טוב. הלאה. אין כבר, זה אמרתי, 99, אני לא מכיר היום. בעבר היו קרנות כאלו שממש השקיעו בנדלן, היו יותר מפותחות, היום אני באמת לא מכיר את הדבר. כן, סגורה. היום הולכים יותר על קרנות הון סיכון, זה כאילו קרן סגורה. וקרן הון סיכון, שהיא נסחרת, זה כאילו קרן סגורה, אבל זה לא במונח של קרן נאמנות שמפזרים על הרבה, קרן הון סיכון משקיע בחברות ריאליות וכו', משפיעים על הניהול. פה זה השקעות קטנות כאלה מלא לפיזור. כמעט לא רואים את זה. כלומר, מה זה כמעט? אני לא ראיתי לאחרונה כזה דבר, לאחרונה בשנתיים האחרונות. אבל שאני לא מכיר, זה הכל בתוך הבית, זה מסכן. אין משהו משמעותי בדבר הזה. הלאה. דיברנו על קרנות פתוחות, סגורות. בואו נדבר על הדוחות הכספיים. דיברנו על המושגי מפתח, סעיף 3. 3 זה הדוחות הכספיים. כן. לא שומע מילה. בטח שמדברים. מדברים. אני נכנס עכשיו לדוחות כספיים. כשנגיע לסעיף המס, זה המקום שאז אני אסביר את החייבת והפתורה. כי יש ביום מיסים, אז זה ההזדמנות, כי גם יש לנו סעיף 8, בית מיסים, אז אני אקדים אותו לסעיף 3, ושם אני אתן מבט על מיסים. בסדר? רק פה הפסקה 10 דקות. מספיק לכם? רבע שעה?
שתי דקות.
שתי דקות?
לא,
עשר דקות. פה, כדי ש... אז פה חמצן שלא פה גז רדון ועניינים.
ניר, אפשר
לברר גם ביום ראשון? תברר. אני אברר גם. תבררו גם אתם, אבל מעניין אותי מה התשובה שיתנו לכם ויתנו לי. כי זה לפעמים שונה. אז אני אתקשר עכשיו...
זה קשה.